טוב, ערב טוב. כשאנחנו נכנסים ליום הזיכרון, אז באמת היום הזה הוא לא יום קל לכולם, ודאי לאותן המשפחות שקשורות באופן ישיר או עקיף אל הזיכרון הגדול. והנה, כשאנחנו מנסים לראות איך התורה מתייחסת ליום כזה, או למציאות כזאת, או לעניין כזה, אז נקודה מאוד מעניינת שאפשר לראות אותה בכל מיני מקומות בגמרא. למשל, אחד המקומות שמופיעים בגמרא כמפורסם בקשר לרבי עקיבא. רבי עקיבא שנהרג על קידוש השם, אז הגמרא דנה, אומרת זו תורה וזו שכרה. אז מביאה כאן הגמרא במסכת ברכות דבר עקרוני מאוד. אומרת הגמרא כך: היה מעריך בקריאת שמע וכו'. אני קורא את מה שצריך אלינו. אמרו, בשעה כשהוציאו לרבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה. והיו סורקים בשרו במסרקות של ברזל וכו', והיה מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמיים באהבה, כידוע. ואז שאלו אותו רבנו עד כאן, תלמידיו שאלו אותו, אמר להם, כל ימי הייתי מקווה, הייתי מצטער על הפסוק הזה בכל נפשך, אפילו נוטה את נפשך. אמרתי, מתי אבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו. טוב, אנחנו מכירים את הגמרא הזאת. אומרת הגמרא, היה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד. וכאן אומרת הגמרא דבר מופלא. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצתה נשמתך באחד. וכאן שואלים מלאכי השרת שאלה חמורה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? איך יכול להיות? עונה הגמרא שני תירוצים. תירוץ אחד, התירוץ של מלאכי השרת. אמרו, ממתים ידך השם, ממתים מחלד? מה, הקדושה בעולם תופיע דרך האנשים המתים? דרך אלה שהם בני שאול? תשובה ראשונה, ענה להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אמר להם, חלקם בחיים. תשובה ראשונה. תשובה שנייה, יצתה בת קול ואמרה לו, אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. עשינו כאן דבר מאוד עקרוני. איך אנחנו באמת צריכים להתייחס, באופן ראשוני קודם כל, באופן כללי, לכל המציאות הזאת שנקראת קדושים. אנשים שנהרגו על קידוש השם בעקבות היותם יהודים. התשובה השנייה היא תשובה ברורה. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. כלומר, אותם האנשים הקדושים, הם מצד עצמם נמצאים במדרגה כל כך עליונה שתכף ננסה לברר אותה. תודה רבה. עד כדי כך שהם מזומנים לחיי העולם הבא. טוב. אבל מה הסברה הראשונה? מהי התשובה הראשונה שהקדוש ברוך הוא עונה למלאכי השרת? הם שואלים אותו בצדק, ממתים ידך השם? מה גודל היד שלך? הגבורה שלך? התוקף שלך? הוא מתגלה דווקא מהמתים? עונה הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אמר להם חלקם בחיים. מה זאת התשובה הזאת? מה זה חלקם בחיים? הרבה הסברים יש לעניין הזה. אבל אולי אחד ההסברים, אולי ההסבר הפשוט ביותר, שכשאנחנו מתמודדים עם המוות, עם השכול, אנחנו צריכים, אפשר לומר, להתמודד בשני מעגלים. מעגל אחד הוא ביחס למתים, ומעגל שני הוא ביחס לחיים. ביחס למתים, מזומנים לחיי העולם הבא. למשל, כשאנחנו באים לנחם את האבלים, אז אחד הנוסחים שאנחנו אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שערי ציון וירושלים וכו'. מה זה המקום? למה אנחנו משתמשים דווקא במילה מקום? היינו צריכים לומר, הקדוש ברוך הוא, השם ינחם אתכם. פירוש אחד, אמרו חסידים, המקום ינחם אתכם, המקום שבו הנשמה נמצאת בגן עדן ולאחר מכן לחיי עולם הבא, המקום שבו הנשמה נמצאת, זה מה שמנחם את האבלים. לא מדובר על המקום, על השם, אלא מדובר על המקום שבו הנשמה נמצאת. כלומר, מה מנחם את האבלים? שהם יודעים שהנשמה הזאת כל כך עליונה, ולכן היא נמצאת במעלות קדושים וטהורים, כזוהר, רקיע, מזהירים וכו'. זה פירוש אחד. זה התירוץ הראשון, זה התירוץ השני. מזומן לחיי העולם הבא. אבל מה זה התירוץ הראשון, חלקם בחיים? אלא כאן לימדה אותנו הגמרא יסוד גדול מאוד. שכשאנחנו נפגשים עם השכול ועם המוות, אנחנו לא יכולים להסתפק בזה שאותם האנשים מזומנים לחיי העולם הבא. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך אותם האנשים, חלקם עדיין בחיים פה. כמו שהגמרא אומרת שישראל עומדים ואינם יודעים על מה הם עומדים. ישראל אומרת הגמרא, עומדים על מתיהם. כך אומרת הגמרא. כלומר, אותם הצדיקים שנהרגו על קידוש השם כמו רבי עקיבא, חלקם בחיים. איפה החלק שלהם? החלק שלהם הוא לא רק שם בעולם עליון. החלק שלהם הוא פה בעולם הזה. כי בזכותם, ותראו ננסה לראות איך, בזכותם אנחנו עומדים, בזכותם אנחנו קיימים. חלקם בחיים. כי את אותה התכונה שהם גילו בחייהם ואחר כך במסירות גופם ונפשם במיטתם, אותה התכונה נטועה, ממשיכה דרכנו, ממשיכה אצלנו. לכן אמרו לקדוש ברוך הוא, ממתים ידך השם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, כן. חלקם בחיים. כי המתים שבישראל, הם לא רק מזומנים לחיי העולם הבא מצד מיטתם, אלא הם ממשיכים את חייהם פה, כי הם, אם אפשר לומר, נתנו לנו איזשהו ערך, איזשהו תוכן, איזשהו אידיאל, שאותו אנחנו ממשיכים בזכותם ודרכם, צדיקים במידתם קוראים חיים. לכן ישנה מציאות כזאת, לצערנו הרב, אבל זאת מציאות כזאת, שהחיים מקבלים את החלק שלהם, את הערך שלהם, את התוקף שלהם, את המשמעות שלהם, דווקא מתוך הופעת המוות. ואחרי כשאנחנו נכנסים ליום הזיכרון, צריך מאוד מאוד להיזהר ולשים לב, לא לשקוע רק בשכול, ולא לנגן רק שירים עצובים, שירים כאלה שאיזה מין, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, טוב, הדרך לעצמאות לאומית עוברת גם דרך המלחמות, ואין ברירה, במלחמות מתים אנשים. אז ביום הזה אנחנו מגלים איזושהי סולידריות משפחתית כלל ישראלית, בזה שכולנו מרגישים חלק ממגש הכסף שעליו ניתן מדינת היהודים. אי אפשר להסתפק מה... ברמה הזאת. כלומר, זה לא רק הזיכרון של העבר. בכלל, כשאנחנו נכנסים לסוגיית הזיכרון בתורה, התורה לא מנציחה את המוות. התורה מנציחה את החיים, ולפעמים יש מצבים כאלה של הנצחת החיים מתוך המתים. למשל, אחד הדברים, אולי אחד המקורות בתורה על העניין הזה, זה כמובן המוות הקשה של נדב ואביהו. ושם, אומרת התורה את הפסוקים שכולנו מכירים. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. שמעתי לפני כמה ימים מהרב חנן פורת את הרשב"ם, והנה, זכינו לראות את הרשב"ם בפנים. בדרך כלל, מה הפירוש הרגיל? מי הם הקרובים שבהם הקדוש ברוך הוא מתקדש? נדב ואביהו. כשמשה אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, בדרך כלל הסבר הפשוט, שמשה ואהרון אומרים, אנחנו חשבנו שהקדוש ברוך הוא יתקדש דרכנו, והנה התברר שהם גדולים מאיתנו, נדב ואביהו גדולים מאיתנו, והקדוש ברוך הוא יתקדש דרכם. איך הוא יתקדש דרכם? על ידי שמסרו נפשם על קידוש השם. אומר הרשב"ם, לא. זה פירוש אחד. בקרובה יקדש קדושת המוות. אומר הרשב"ם, פשט שני, הפוך. בקרובה יקדש, אומר הרשב"ם במקום, ויאמר משה אל אהרון, אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה. אתה אהרון רוצה לעשות איזשהו פסק זמן, איזושהי הפסקה. ולהגיד, אני עכשיו שקוע באבלות שלי. לא, זה טעות. אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה. כי הדבר הזה אשר אני אומר לך, תכף נראה מה הוא, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש. כלומר, בכהנים גדולים, הקרובים אליי לשרתני, אני רוצה להתקדש. ולא שיתחלל שמי ועבודתי. אני מדלק כמה שורות להגיע לנקודה שלנו, כדי, כאן הרמב"ן, הרשב"א מסביר יותר את הדברים. ולכך, אל תניח העבודה. אל תהיה שקוע יותר מדי במוות. שאתה כהן גדול. ולא תצא. אתה לא יכול לצאת מהמקדש עכשיו. יש לך תפקיד להמשיך את העבודה. ולא תחלל. כלומר, תיצור חלל בידי שאתה כרגע מפסיק את העבודה, כי אתה כרגע שקוע באבלות שלך. אלא, התקדש הקדוש ברוך הוא ועבודתו על ידך. איך התקדש הקדוש ברוך הוא על ידי שאתה ממשיך את העבודה. יוצא לפי זה, פשט הפוך לגמרי ברשב"א. וקרובה יקדש זה לא שהקדוש ברוך הוא מתקדש דרך המתים. וקרובה יקדש זה שהקדוש ברוך הוא מתקדש דרך אלה שממשיכים את החיים למרות מה שהם סובלים כשהם נפגשו עם המוות. אני רוצה אולי רגע לקחת את זה למקום אחר, אבל אותו עיקרון בדיוק. על הפסוקים שמופיעים בנביא, השם צדיק יבחן, מביאים כידוע חז"ל בכמה מקומות, שלושה משלים. משל אחד, וזה המשל הראשון שמביא המדרש, מופלא מאוד. משל אחד, משל לקדר, שהיו לו הרבה קדרות. והיה מקיש על הקדרות. זה מה שנאמר, אומרת הגמרא, השם צדיק יבחן. משל שני, משל לאדם, לפשטני אחד שהיה לו פשטן. והוא מקיש על הפשטן. כל מה שהוא מקיש על הפשטן היא משתבחת. זהו שנאמר, השם צדיק יבחן. משל שלישי, משל לאדם שהיו לו שתי פרות, על מי הוא נותן את העול? לא על זו שכוחה יפה. זהו שנאמר, השם צדיק יבחן. מתמקד כרגע בשני המדרשים הראשונים. המשל השני ברור. אותו אדם, אותו פשטני שמקיש על הפשטן. מה המטרה שהוא מקיש על הפשטן? כדי שהפשטן ישתבח. אם כן, הפשטני שמקיש על הפשטן הוא המנסה. הפשטן עצמו הוא המנוסה. הוא זה שעובר את הניסיון. מה המטרה של הניסיון? שהמנוסה ישתבח. זה הפשט. כלומר, הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון, כדי שהמנוסה שעליו מנסים, ישתבח. אבל המדרש הראשון הוא פלאי. אותו קדר שמקיש על הגדרות. כשהוא מקיש על הגדרות, הגדרות משתפחות על ידי ההקעה הזאת? לא. אלא, אותם הקונים שעוברים בשוק ורואים את אותו קדר מקיש על הגדרות, ורואים שהגדרות לא נשברות אלא עומדות בתוקף שלהם ובחוזק שלהם, אומרים, תראה מה זה? איזה גדרות חזקות? נגיע לנמשל. הקדר זה הקדוש ברוך הוא שמקיש על הגדרות. הגדרות זה האדם המנוסה. אבל יוצא לפי זה שבכלל המטרה של הניסיון היא בכלל לא האדם שמנסים אותו. אלא המטרה של הניסיון זה אותם האנשים שעומדים מבחוץ, אותם הקונים שמסתכלים מבחוץ, ורואים את אותן הגדרות עומדות בניסיון. כלומר, זה לא שהגדרה לא נשברת. זה קדושת החיים, זה הופעת החיים, זה המשכיות החיים, זה גדלות החיים שמופיעה אצל אלה שמסתכלים מבחוץ ורואים את אותה המשכיות. ופלא פלאות, שאם אני הייתי אמור לסדר את המדרש, הייתי מסדר את זה בסדר הפוך. הייתי אומר קודם כל, המגמה של הניסיון זה הפשטן עצמו. אחר כך, המגמה של הניסיון זה רשות הרבים. וכאן בדיוק הפוך. המדרש הראשון הוא דווקא הקדר. והמדרש השני הוא דווקא הפשטני. יוצא לפי זה, שהמטרה הראשונה שבשבילה הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון לעולם, זה לא הפרט שמתנסה בניסיון. זה הרבים, זה הציבור שעומדים ומשתאים ומתפעלים מקידוש השם של אלה שעומדים בניסיון, ומתוך זה גם הם מתרוממים. כל זה, אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות. ולכן כשאנחנו באים לנחם את האבלים, נחזור רגע למה שקראנו קודם, ואנחנו אומרים, המקום ינחם אתכם, זה לא רק במובן שהמקום שבו הנשמה נמצאת. אלא כל אדם בעולם בא למלות איזשהו מקום, בא לגלות את הקדוש ברוך הוא באיזשהו אופן, באיזשהו אופי, באיזושהי צורה. ולכן הוא מקומו של עולם ועלינו העולם מקומו. ברגע שאדם נפטר מן העולם, אז הוא כבר לא יכול לגלות את המקום שהוא גילה עד היום. נו, אז מה מנחם את האבלים? מה שמנחם את האבלים זה שהמקום שהנפטר כבר לא יכול לגלות, ממשיך להופיע ומתעצם על ידי החבורה, שאחד מבני החבורה שמת, תדאג כל החבורה, לא תדאג במובן של מי יודע חדו שלו מה יקרה עכשיו, אלא כל החבורה לוקחת אחריות להמשיך את אותה, את אותו, את אותה הופעת מקום, שהנפטר כרגע לא יכול להמשיך. לכן מה שמנחם את האבלים זה לא רק המקום שבו הנשמה נמצאת בעולם עליון, מזומן לך העולם הבא, אלא זה המקום שבו יש המשכיות החיים על ידי כל הקרובים. זה מה שמנחם את האבלים, שהם רואים שאותם החיים שכרגע הופסקו כביכול, נמשכים ביתר עוז וביתר תעצומות, חלקם בחיים. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. לכן כשאנחנו נכנסים לכל היום הלא קל הזה, הקשה מאוד הזה, שנקרא יום הזיכרון, זיכרון ביהדות זה לא לזכור את העבר. זיכרון ביהדות זה לצמוח מתוך העבר ולהתקדם דרכו. ולכן לפעמים אפשר לשמוע, סליחה שאני אומר דברים גם לא כל כך קלים, אפשר לשמוע בכל מיני תקסים למיניהם, גם ממלכתיים. איזה מין מנגינה כזאת של מלחמת אין ברירה. כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו רוצים להגיע לעצמאות, והעצמאות הזאת עוברת דרך השכול. אין ברירה. איזה מין הופעת חיים כזאת ש מנציחה, אם אפשר לומר, את העין, את העין, מנציחה את החורבן, מנציחה את האובדן. לא אמרנו לא חס ושלום לזכור את המתים, אבל לזכור את המתים כמו שהם רוצים שיזכרו אותם. הם רוצים שיזכרו אותם על ידי זה שנמשיך את החיים. בקרובה יקדש לא על ידי מיטתם של נדב ואביהו, אלא בקרובה יקדש על ידי המשך עבודתם של אהרון ובניו. לא רק מזומן לחיי העולם הבא, אלא חלקם בחיים. לא רק המקום מנחם אתכם שם, כי בעולם הנשמות טוב להם, אלא מקום ינחם אתכם פה. ואחרי שאנחנו, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, כל אחד מאיתנו שנפגש עם משפחות שכולות, או מסתובב בבתי כברות ביום הזה, המגמה שאיתה אנחנו צריכים להגיע, וממנה לצאת אל הדרך, זה לא איזה יום כזה שאנחנו מורידים את הראש, ואומרים, אין ברירה, זה מה יש. נכון שאנו מעדיפים לוותר על השכול הזה, ברור. אבל אנחנו לוקחים איתנו את הופעת החיים שבדבר. ככה צריך להיות היחס. ולכן היחס אל היום הזה הוא יחס כפול. מצד אחד, אנחנו כמובן מעלים על נס את אותם הקדושים שנהרגו על קידוש השם, ומצד שני אנחנו משתדלים, אמורים להשתדל, להמשיך את מה שהם התחילו לפעול. ולא סיימו. שמעתי עכשיו, הייתי בדרך בנסיעה, עד יש איזה יום, ערב מאוד מיוחד, אני חושב בבנייני האומה, זוכרים ומספרים משהו כזה. אז כמה מהדוברים, שמעתי שניים, הזכירו את רועי קליין השם מקום דמו. שלושה אפילו חושב הזכירו. שנהרג במלחמה האחרונה. וכולם מעלים על נס את המסירות נפש שלו על, על, על החבר'ה שלו, שמסר את נפשו והציל את האחרים וצעק שמה ישראל וכו'. כן, אבל אי אפשר להסתפק בסיפור כזה, על אדם גדול כזה שהיה במדרגת חיים כזאת. נו, ומה איתנו? השמה ישראל הזה של רועי קליין השם מקום דמו, הוא מחייב אותנו. הוא מחייב אותנו להגיע למדרגת חיים כזאת. הרב כותב למשל בסוגיית רבי עקיבא, דבר מאוד עקרוני, שכשהוציאו את רבי עקיבא להריגה, אז אמרו לו תלמידיו, רבנו עד כאן, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער, עכשיו שבא לידי לא הקיימנו. מה הכוונה? אומר כאן הרב משפט אחד, אני מתנצל שלא הספקתי להכין דף מקורות, אז נסתפק בעל פה. אומר הרב, תכלית עול מלכות שמיים בכל יום, שאנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. מה זה אומר? שמע ישראל השם לכן השם אחד, אנחנו קוראים כמה פעמים ביום. מה המשמעות של המשפט הזה? של הפסוק הזה? הוא, וזה מה שענה להם רבי עקיבא, תכלית עול מלכות שמיים בכל יום, וכפי המובן, הכנה שתהיה קנויה בנפש לעת מצוא של ההצטרכות. כלומר, כל ימיי הייתי מצטער, זה לא כל ימיי ציפיתי למות על קידוש השם. התורה מצווה הפוך וחי בהם. התורה לא מצווה ומות בהם. אלא, אומר רבי עקיבא, היות וקיימת אפשרות, חס ושלום, שאני אצטרך למות על קידוש השם, לא רק לחיות על קידוש השם, אז כל החיים שלי אני מכין מדרגה נפשית, פנימית, רוחנית כזאת, שאם אני אצטרך להשתמש בה, היא תהיה בי. זה לא שרבי עקיבא חושב כל החיים, מתי אני אזכה למות על קידוש השם. כי הוא כל החיים רצה לחיות על קידוש השם. אלא, לחיות על קידוש השם זה לבנות בעצמך קומה רוחנית כזאת, שאם תצטרך גם למות על קידוש השם, היא תהיה קנויה לך. כי כל החיים אתה בונה מדרגת חיים כזאת. ולכן תחליט על מלכות שמיים בכל יום, וכפי המובן הכנה שתהיה קנויה בנפש, הכנה רוחנית, פנימית, מדרגת חיים כזאת, לעת מצו של ההצטרכות. שאם חס ושלום תיווצר הסיטואציה שנצטרך להשתמש בזה, אז נהיה במקום הזה. נוכל לעמוד במשימה. אם כן, כיוון שבא אדם לידי ניסיון, היות והוא בנה לעצמו את הקומה הזאת כל החיים, לא למות על קידוש השם, לחיות על קידוש השם, אבל עד כדי מסירות נפש ממש, נבחן ויצא צרוף ומזוקק. ברור, הוא עמד. אחד הדוברים שם בטקס אמר, זה לא, השמה ישראל הזה, השם אלוקינו השם אחד של רוי קליין, הקפיצה על הרימון, זה לא בא משום מקום. מה, זה פתאום החלטה של רגע? זה מדרגת חיים שנקנתה מתוך עבודה עצומה, ומתוך עבודה עצומה של קדושת החיים ונתינת הערך הנכון אל החיים. נתינת הערך שכל החיים הם עניינם, זה להיות בחינת מקום, זה לגלות שם השם פה בחיים. אז אם המגמה שלי זה לגלות שם השם בחיים, אז לפעמים לצערנו הרב צריך להגיע עד מציאות של אפשרות לפחות, של מסירות הגוף ומסירות הנפש. זאת המדרגה של רבי עקיבא. כל ימי הייתי מצטער, הכוונה, כל ימי בניתי בעצמי את הקומה, שמדרגת החיים שלי היא מדרגה שכולה לשם השם, באופן נורמלי זה מופיע בחיים, ואם חס ושלום אצטרך, זה יופיע גם במוות. זה לא שרבי עקיבא חיכה מתי למות על קידוש השם, אלא קומת החיים הפנימית שלו הייתה במדרגה עליונה כזאת. ולכן נקודת המוצא לכל היום הזה של יום הזיכרון היא נקודת מוצא כפולה. מצד אחד העלאת הנס, העלאה על נס את קדושת המתים, ומצד שני, ואולי הצד יותר אמיתי ויותר פנימי, זה העלאה על נס את קדושת החיים מתוך קדושת המתים. זה הרבה יותר עליון. זה הרבה יותר פנימי. רציתי טיפה לפתח את שתי הנקודות האלה, ובפרט להתמקד בנקודה אחת. יש בגמרא שאלה, הגמרא במסכת במסכת פסחים, גם במקומות אחרים, מסכת סנהדרין, עוסקת בנושא מאוד עקרוני. שואלת הגמרא כך, אם המגמה היא לא רק קדושת המוות, אלא קדושת החיים, איך אנחנו צריכים להתייחס, לצערנו הרב, לאדם שבמהלך החיים שלו לא גילה את קדושת החיים, אבל מת על קידוש השם? האם האדם הזה, שמת כי הוא היה יהודי, יש הפרש בין המצב הזה שהוא מת על היותו יהודי, לבין המצב, או יותר נכון לפי הביטוי של הגמרא, נהרג, לבין המצב שהוא היה מת באופן טבעי, למשל מזקנה או חס ושלום ממחלה? האם יש הבדל על אדם שנקרא לו לא שמר תורה ומצוות בחייו, ומת או נהרג? האם יש הבדל בעניין הזה? עונה הגמרא, אני קורא אצלי, מי שרוצה לכתוב מקור, מסכת סנהדרין, דף ממזיין עמוד א', אומרת הגמרא ככה, אמר לרבה, למקשן, מי כמדמת נהרג מתוך רשעו, למת מתוך רשעו? אתה מדמה אדם שנהרג מתוך שהיה רשע בחייו, נהרג לאדם שמת אחרי שהיה רשע בחייו? מת מתוך רשעו, מת הכוונה, אומרים המפרשים, כדרך הטבע. כיוון דכי אורחי כמיית, היות והוא מת כדרכו, כדרך העולם, לא אבל הכפרה. המוות הוא לא כפרה. אבל נהרג מתוך רשעו, כיוון דלאו כאוכה מיית, אבי לכפרה. כיוון שלא מת כדרכו, אלא נהרג על היותו יהודי, ולא משנה אם הוא על מדים בצבע ירוק או על מדים על אזרחי, המלחמה היא נגד כל עם ישראל, אז צורת ההריגה הזאת, צורת המוות הזאת, היא כפרה. מביאה הגמרא פסוק שכולנו מכירים. תדע. כשהגמרא מביאה תדע, הכוונה, בוא אני אוכיח לך את מה שאני אומרת. תדע. דכתיב, מזמור לאסף, אלוקים, באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. שואלת הגמרא, מהי עבדיך ומהי חסידיך? הפסוק כאן מתאר שני סוגים של אנשים. מצד אחד נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. מצד שני נתנו בשר חסידיך לחייתו ארץ. מה ההבדל בין חסיד לבין עבד? על מי מדובר פה? עונה הגמרא חילוק עקרוני. מהי עבדיך ומהי חסידיך? עונה הגמרא, לאו חסידיך חסידי ממש? חסידיך זה אדם שהיה חסיד בחייו. אז הוא נקרא חסידיך. עבדיך, מי הם עבדיך? אנך דמחי ודינה דמעיקרה. אלה שאם היו מתים כדרך הטבע, היו חס ושלום חייבים בדין. שהגמרא קוראת להם כאן רשע. וכיוון דאיקטול, וכיוון שנהרגו, ולא מתו, אלא נהרגו על ידי גויים, על עצם היותם יהודים, וכיוון דאיקטול, קרי לאו עבדיך. מופלא. כלומר, ישנה מציאות של אדם כזה, שכל החיים שלו הוא בונה קידוש החיים, קדושת החיים. ישנה מציאות מחודשת, של אדם שבונה את קדושת החיים שלו במוות. זה לא רק הפרה במובן החיצוני שעכשיו הכל נמחק, אלא הוא בנה איזושהי מדרגת חיים במוות. והמדרגה הזאת נקראת עבד. והגמרא כידוע במסכת פסחים, ובעוד מקומות, משלימה את הסוגיה הזאת. ושם הגמרא מספרת, כידוע, על רב יוסף, בנו של רב יושב בן לוי, שמת מוות קליני. ואז הוא עולה לשמיים, ורואה מה שרואה. אחר כך הוא חוזר. שואל אותו אביו, בני, מה ראית? אומר לו רב יוסף, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה, תחתונים למעלה. ראיתי עולם הפוך. מי שהיה עליון פה, מבחינת כבוד, ממון וכו', שם הוא תחתון. מי שהיה פה תחתון, מבחינת כבוד וממון וכו', שם עליון. אמר לו, בני, עולם ברור היית. פה זה עולם הפוך. שם זה על מדי אמת, פה זה על מדי שקרה. טוב, שואל אותו אביו, נו, ומה עוד ראית? אומר לו, ראיתי שני דבר. א', ראיתי ששם אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ועוד ראיתי, ארוגי מלכות, אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. טוב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, זה פשוט. כלומר, אשרי מי שבא לכאן, אחרי, לאחר שאת כל החיים הוא בנה בערך של קדושת החיים. תלמודו בידו זה לא אשרי מי שבא לכאן ולמד תורה. כלומר, יודע לדקלם את השס. אלא אשרי מי שבא לכאן, והתלמוד שהוא למד מתגלה דרך ידו, דרך חיי המעשה. זה לא שהוא בא לכאן עם איזה אוסף אינפורמציה, אז הוא יכול עכשיו לתת 150 שיעורים בגן עדן. לא. אלא אשרי מי שבא לכאן ותלמודו שהוא למד, הופיע בחיים שלו, בחיי המעשה. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כלומר, אשרי מי שבא לכאן וגילה קדושת החיים. טוב, זה פשוט. אומרת הגמרא, אבל רב יוסף ראה עוד משהו. ראה שהרוגי מלכות אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. שואלת הגמרא מיד, מי זה הרוגי מלכות? נאמר רבי עקיבא וחבריו. אולי זה אחד מעשרת הרוגי מלכות, או מעין האנשים במדרגה הזאת שקידשו את החיים. אומרת הגמרא, לא. לאו דווקא. האנשים האלה הם זכאים לגן עדן ולעולם הבא, וחלקם בחיים, לא רק מצד קדושת המוות, אלא קדושת החיים. אלא אומרת הגמרא, מסקנת הסוגיה, אלא הרוגי לוד. מי הם הרוגי לוד? אומר רשי שם במקום, גמרא פסחים דפנון, אומר רשי, שני אחים היו שמסרו עצמן על ישראל, שהודו על עצמן הריגת בת מלך, שהיו מטילים אותה על כל ישראל. כלומר, הייתה איזושהי סיטואציה קשה, שהמלך העליל על כלל ישראל שרצחו את ביתו, ואמר, אם אתם היהודים לא מודים מי רצח, אני מוציא להורג את כל היהודים. באו שני, כנראה מילות, הגמרא שם ורשי לא מפרטים, ואמרו, אנחנו. היו מוכנים להיות שליחי ציבור. אומרת הגמרא, הרוגי מלכות כגון הרוגי לוד, שבחייהם הם לא היו כרבי עקיבא וחבריו. אבל עצם היותם מוכנים להיות שליחי ציבור של כלל ישראל, ולהציל את כל הקהל, זה נקרא הרוג מלכות. למדנו מהסוגיה הזאת יסוד גדול מאוד. אדם שמת על קידוש השם למרות שהוא לא חי על קידוש השם, ובספרים הפנימיים כתוב שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא לוקח נשמתו של אדם, אז הוא שואל אותו אם הוא רוצה למות, ועד שאותו אדם לא אומר שהוא מוכן, אז הוא לא לוקח את נשמתו. יש מדרש מופלא, מדרש באמת, מדרש סוד כזה, שהמדרש מתאר את מיתתו של משה רבנו. שהקדוש ברוך הוא שלח את המלאכים לקחת נשמתו של משה רבנו, ומשה רבנו לא הסכים. וככה הקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת נשמתו. עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירד ושכנע את משה רבנו שהוא צריך למות. ולקח את נשמתו. אז מקובלנו שאדם לא מת עד שהוא לא מסכים למות. אז אותם האנשים שמתו על קידוש השם, למרות שלא חיו על קידוש השם, במיטה שלהם הם הגיעו למדרגה מאוד עליונה. למדרגה העליונה של להיות שליחי ציבור. כלומר, יש אדם שמקדש את חייו אשרי מי שכאן, אשרי מי שבא לחיים את תלמודו בידו. יכול להיות אולי שהוא לא היה אדם כללי, אבל הוא היה אדם צדיק באופן פרטי. זה לא סוד שהוא היה כללי, אבל לא מחויב המציאות. אבל יש מדרגה שנייה, של אדם שנהפך לשליח ציבור, והשליחות הציבורית הזאת הופכת אותו לאדם קדוש, כמו אותם הרוגי לוט. רק עוד משפט אחד כדי לחדד את הנקודה. ראיתי פעם בפלא יועץ דבר יוצא דופן, ואני מקפיד כל מקום שאני מגיע לאיזושהי משפחה שכולה, משתדל כמה שאני יכול, לצטט את הפלא יועץ הזה. זה מחזק אנשים. צריך להכיר את זה לאנשים. אומר הפלא יועץ ככה, כידוע ספר פלא יועץ, רבי אליעזר פפו היה מקובל גדול לפני 200-250 שנה, והוא כתב ספר פלא יועץ לפי ערכים על סדר א' ב'. אז בערך הצלה, הצלה ה' צד ילמד מדי, הוא כותב את הדברים הבאים, חלק, אני קורא. אומר הפלא יועץ, בהתחלה הוא מתחיל בצד השלילי, אחרי זה הוא מגיע לצד החיובי. כמה התעלל הגיבור בגבורתו, ואשר יש לו כוח ויד ושם טוב עם שרי עם הארץ. כנראה בתקופתו הוא ראה אנשים שמתגעים יותר מדי בקשרים שלהם עם המלכות. אז הוא אומר, מה אנשים מתגעים בזה שהם קרובים לשררה? בזאת התעלל. במה אדם צריך להתגעות באמת? באציל השוק מיד עושקו, ובאציל גוף וממון ישראל מיד עקום. שהוא מציל, נעשק מיד עושקו. בין אם זה גופו, בין אם זה ממונו. שאם, אומר הפה ליועץ, שאם גדלה רעת המוסר גוף או ממון ישראל ביד עקום, הגענו לדין מוסר. אם יש דין כזה שנקרא דין מוסר, שיהודי שמוכן למסור גוף של אדם, אדם מישראל, או ממונו אפילו, ביד עובד עבודה זרה, כמובן אנחנו לא פוסקים פה הלכה, מזכירים את עיקר הדין, עד כדי שמותר להורגו אפילו בזמן הזה, מדין מוסר. מה אתה מוסר יהודי לגוי? מותר להרוג, אתה מוסר. כלומר, צריך זהירות בזה, אנחנו לא פוסקים פה הלכה, דיונים ארוכים. אם זה נכון בצד השלילי, כל כבל דנה מרובה מידה טובה ממידת פורנות, ולמצווה רבה יחשב למציל גוף או ממון ישראל. עכשיו שימו למשפטים הבאים. וכל שכן, וקל וחומר, אם הוא מציל נפשות לקוחים למוות, שהוא מזכה נפשו, כאילו קיים כל התורה כולה. הוא שליח ציבור להציל את כלל ישראל בגופו ממש. שהרי אמרו כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. וכאן אני מגיע לנקודה שקשורה אלינו ממש. ועל כגון דה אמרו, ועל כגון זה אמרו, אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אז בדרך כלל מה אנחנו מסבירים? רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, הכוונה... שלמרות שאתה רואה אדם ריק מבחינה בחירית, תדע לך שבאופן סגולי הוא פוטנציאל מלא מצוות כרימון. זה הפשט. אומר הפלא יועץ, לא. כי יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים כלים ריקים.
כלים ריקים.
אבל יש בידם מצווה זו. איזה מצווה? של הצלת ישראל. לא מדובר על אדם שנהרג על קידוש השם. מדובר על אדם שהעבודה שלו זה מסירות נפש הכלל ישראל להציל. חייל ששוכב בגבול במערב. שוטר שעומד במחסום. לא משנה. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל. בזה הם עוסקים. שבזה, במצווה הזאת, הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, ישנה מצווה אחת, שהיא מצווה ששקולה כנגד כל המצוות, ומכריעה את כל המצוות כולן. והיא ההתעסקות בהצלת ישראל. בהגנה על עם ישראל. שלא ינזקו לא בגופם ולא בממונם. שבזה, במצווה הזאת, הם מלאים מצוות. זה מצווה ששקולה כנגד כל המצוות. כלפי חוץ הם ריקים, אבל מבפנים המצווה הזאת מכריעה את הכל. אפילו את הגדולים ואת החכמים. אומר הפלא יועץ, ואין אמת, זה הרי אמת, שאין הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מצווה כנגד עבירה, ומשלם להם עונש על כל העבירות שעושים, על כל ביטול מצווה שמבטלים, נכון? אין פה אחד מועד אחד. אבל גם כן יש להם שכר הרבה, ליתן השוק מיד עושקו, מה טוב חלקם ומנעים גורלם. כל זה, אם הם חיים על הצלת ישראל. אבל אם הם מתו כי הם רצו להציל את ישראל, זה כבר מדרגה אחרת. זה כבר מזומן לחיי העולם הבא. זה כבר חלקם בחיים. זה כבר הרוגי לוד. זה אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. זה כבר מדרגה אחרת. כי הם נהפכו למדרגת שליח ציבור. יש פסקה באורות, כידוע, בתחילת אורות המלחמה, פסקה א', השם הרב גם מדבר על מלחמות ועל האנשים שנהרגים במלחמה. אני קורא רק משפט אחד. היחידים הנספים בלא משפט. מה זאת אומרת בלא משפט? יש משפט בעולם, ברור. אלא בלא משפט הכוונה, בלא משפט פרטי. אלא הקדוש ברוך הוא הכניס אותם לחלק משקלול יותר כולל של כלל ישראל. היחידים הנספים בלא משפט, כלומר יכול להיות שבאופן פרטי הם היו צריכים להמשיך לחיות. אבל היות והם היו מוכרים סורת הנפש שלהם לטובת כלל ישראל, יש בה היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם, עצמיות חייהם שנמסרה לטובת כלל ישראל, מביא ערך כללי לטובה ולברכה, אל כלל בניין העולם, בכל הרחב ומובנה. יש הגדרה כזאת. לכן אנחנו לא נתחיל לחלק חילוקים, רגע. האדם הזה שנהרג בקרב, האדם הזה שנהרג בפיגוע, כמה תורה ומצוות הוא קיים עד אז? מה המאזן שלו? לנושא שלנו זה בכלל לא קשור. כי אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. כי הם הפכו את עצמם להיות אנשים כל כך כלליים. תראו מה כותב למשל, בא להם הבנים שמחה. אני מצטט. הוא מברר איך להתייחס לאותו הציבור הנקרא חילוני שבנה את הארץ וכו'. מזכיר פה את רופנדור דרך אגב, תכף נראה. אז הוא אומר כך, זה קטע קטן. וזהו מלבד שמחבבים את הארץ ואינם רוצים בארץ אחרת אלא בארץ אבותינו, ומוסרים נפשם עליה. כידוע עד כמה וכמה מתו עבור הארץ. כמו ששמענו בזמן הפרעות של הערבים, וכמה מן בני ישראל שעמדו לנגדם ומתו על ידיהם, אמרו קודם מציאת נשמתם בזה הלשון. אין דבר טוב למות, כמו חסר כאן המילה כמו, כן? בעד ארצנו. זה הדבר הטוב ביותר. טרומפלדור. אין חתם סופר בתשובה שביא הגמרא דסנהדרין שישראל שנהרג על ידי עקום, אפילו היה רשע וגרוע נקרא קדוש. וכל שכן אלו שהרו נפשם למות בעד ארצנו. תראו עכשיו מה הוא כותב. עיין ספרי. רבי שמעון אומר, מובא בספרי, מדרש מזעזע ממש, בוא וראה חיבתה של ארץ ישראל. אני חייב להקדים כאן איזושהי הקדמה. בדרך כלל מקובל לחשוב, בטעות, שישנן שלוש מצוות שעליהן נאמר יהרג ובל יעבור. כלומר, התורה אמרה וחי בהם, יש שלוש אפשרויות, שלוש מצוות, שעליהן אתה חייב למות ולא לעבור. עבודה זרה, שפירות דמים, גילוי עריות. אבל כשאנחנו לומדים את הסוגיה, אנחנו מגלים דבר מאוד יסודי, שאין מצווה לכתחילה להיכנס לסיטואציה של עבודה זרה ולהגיד לגוי תהרוג אותי, אני לא משתחווה. נצייר תיאור פשוט. אני הולך ברחוב ורואה במרחק 150 מטר עבודה זרה. ורואה גוי מכריח את האנשים לעבוד עבודה זרה. אם אני יכול לברוח משם, כל עוד נפשי בי, מצוין. הפוך. אם אני אתקרב לשם ועמוד על קידוש השם, יכול להיות שאני מאבד עצמי לדעת. יכול להיות שאני מתאבד. כי אסור לי לעשות את זה. אני צריך לברוח משם. אלא, אם נקלעתי לסיטואציה שאין לי ברירה, על זה אמרו חכמים, על פי פסוקי התורה, יהרג ובל יעבור. אין ערך לחיים, אתה עובד עבודה זרה. אין ערך לחיים, אתה שופר דמים או מגלה עריות. צריך להבין מדוע, אבל נעזוב כרגע. כלומר, שלושת ה... נקרא לזה הלווין האלה, שאנחנו רגילים לומר שאין דוחים את קדושת החיים שהוא יסוד היהדות, שלושת הלווים האלה, אלה לא מצוות לכתחילה, אלא אם נכנסנו לסיטואציות כאלה, אין לנו ברירה, יהרג ובל יעבור. אבל יש מצווה אחת בלבד, מצווה אחת בכל התורה כולה, שהתורה מצווה לכתחילה להיכנס לספק פיקוח נפש, והיא מצוות כיבוש הארץ. כמו שכותב כידוע ספר החינוך מצוות תף כף אי והמנחת חינוך שם במקור. שהתורה לא תסמוך על הנס. והדרך במלחמה אומר המנחת חינוך שנהרגים אנשים. ולמרות זאת התורה אמרה לך תחילה, צא למלחמה. יוצא שאותם האנשים שנהרגו על קידוש השם במלחמות ישראל, או על עצם אותם יהודים פה בארץ או בחוץ לארץ, לא משנה, הם יהודים שהם בעצם נהרגו על הדרך לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, כלומר ההקמת, העמדת שלטון לאומי עצמאי והפרחת השממה, שהדרך ליישוב הארץ עוברת דרך כיבוש הארץ. אני רוצה אולי רק בסוגרם להגיד משפט כדי להבהיר את המשפט הזה. אמרנו פעם שההלכה הראשונה באבן העזר, הלכה א', סימן א', הלכה א', מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. אם כן, מה המצווה? להתחתן או לפרוד ולרבות? אלה שתי מצוות תלויות זו בזו. המצווה היא להעמיד את עם ישראל בהמשך הדורות. המצווה המכשירה את המצווה הזאת היא נישואין. אם כן, יש כאן מצווה תוצאתית, ויש כאן מצווה נקרא לה מכשירה את התוצאה. מצוות הנישואין היא מצווה הכנתית, מצווה מכשירה, והמצווה שהיא התוצאה זה לפרוד ולרבות. זה שתי מצוות שאחת אמצעי ואחת מטרה, או אחת הכשרה ואחת תוצאה. אותו דבר פה. המצווה היא ליישב את ארץ ישראל. ליישב את ארץ ישראל זה אומר להעמיד שלטון ולהפריח את השממה כמו שלמדנו כבר. עכשיו, אם עם ישראל מגיע לארץ ישראל ואין כאן גויים שמפריעים, מצוין. אנחנו מקיימים את המצווה הזאת באופן ישיר, בלי שום הפרעה. אם יש כאן גויים ואומרים לנו ברוכים הבאים, היה לנו סלן, חיכינו לכם 2,000 שנה, למה התעכבתם? מצוין. לא צריך להיכנס למלחמה. אבל יש אפשרות שלישית. שיהיו פה גויים, שיכנסו למלחמה. על זה אמרה התורה. אם אתם רוצים לקיים מצוות יישוב הארץ, תדעו לכם שאחת הדרכים לקיים את המצווה הזאת עוברת דרך הכיבוש. ולכן הרמב"ן שם במצוות עשה ד' כידוע אומר שציוונו האל יתעלה וכו' לשלא נעזוב את ארץ ישראל בעזולתנו מן האומות ולא נעזבה לשממה, ושם הוא כותב בהמשך כמה שורות, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. כלומר, אותם היהודים שנהרגו על קידוש השם, הם לא נהרגו סתם על היותם שליחי ציבור. הם נהרגו על היותם שליחי ציבור ביחס למצווה שנקראת יישוב ארץ ישראל, שהדרך לגלות אותה היא דרך כיבוש הארץ. שזו המצווה היחידה שהתורה אמרה לכתחילה להיכנס לסכנת נפשות. ואם צריך למסור את הנפש, למסור את הנפש. לכן מה שכאן אומר רבי שמעון, זה עוד יותר גדול. אומר ככה, בואו ראה חיבתה של ארץ ישראל. כמה היא חביבה. שכל מי שהולך למלחמה, הרי הוא רץ והולך. לא יודע אם יצא לחלק מהשבים כאן, לקבל צף 8, בזמן אמת. לי יצא פעם אחת. כשמקבלים צף 8, כולם מתלהבים. הרי מה חייל לוחם מחפש? לממש את מה שהוא למד. נכון? אז בהתחלה כולם מתלהבים. מיד רצים, בכל שנפרדים מהאישה. מתקשרים לחבר'ה, אתה בדרך, כן. עושים את החוד ממגיע ראשון. עולים על המדים, עולים על הציוד וכו'. טוב, זה כולם ככה. שכל מי שהולך למלחמה, הרי הוא רץ. הרי הוא רץ והולך. כשהוא מגיע למלחמה, עכשיו כשהוא מתחיל להיכנס כבר לתוך המלחמה בפועל, הבטן מתחילה לפרפר. הפופיק מתחיל קצת לרעוד. ואז מה קורה? כשהוא מגיע למלחמה, הרי רגליו משתברות. מהתחלה הוא מתלהב. כשהוא מתחיל להבין מה זה אומר, חס ושלום, אז זה מתחיל להרתיע אותו. אז רגליו פתאום משתברות. בהתחלה הוא רץ, אחר כך הוא נרתע. זה נכון אצל אומות העולם. אבל ישראל אינם כן. אלא כשהיו קרובים לארץ ישראל, היו רגליהם נוסעות אותם. ואומרים אלו לאלו, אילו אנו נכנסים לארץ ישראל ומתים מיד, עד כדי כך, אין לנו כדאים. זה לא מספיק למות מיד, צריכים משהו יותר גדול מזה. שאנו נכנסים אל המקום אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מצווה שקולה כנגד כל התורה כולה. זה אנחנו. אומר בעל הבן שמחה, וממש כן עשו אלו הקדושים שנהרגו במלחמות עם הערבים, כדברי רבי שמעון הנ"ל. אך יש ספק שבני עולם הבא אמה? אני מוסיף על פי הגמרא שלנו בהתחלה, אך יש ספק שהם לא רק מזומנים לחיי העולם הבא, אלא חלקם בחיים? אחד הסיפורים שהדהימו אותי פעם, זה שמינני טועה, אולי אני לא מדייק בפרטים, אבל משהו מעין הדבר הבא, שהרב אוירבך, זכר צדיק לברכה, נסע פעם עם הנהג שלו בירושלים. אז אמר לו הנהג שלו, תשמע, אני רוצה להתפעל לקברי צדיקים. אז הם בדיוק עברו על הדר הרצל. אז הוא אומר לו, תיכנס פה, יש הרבה קברי צדיקים. אנחנו מחפשים קברי צדיקים. יש הרבה קברי צדיקים, ולצערנו הרב. זה קברי צדיקים. אנשים שמסרו את נפשם על ארץ ישראל. אנשים שמסרו את נפשם בשביל כלל ישראל. אנשים שמסרו את נפשם להיות שליחי ציבור של כלל ישראל. לא בדרשות יפות בבית מדרש, במציאות. אם קידשו את חייהם ואת מותם, אשרי מה טוב חלקם. אם קידשו את מותם, נהפכו בבת אחת לקדושי עליון, שומרי יכול לעמוד במחיצתם. המהר"ל אומר באחד המקומות, שאנשים צדיקים, הם יושבים ונהנים מזיו השכינה. אבל אנשים קדושים, הם עם השכינה לגמרי. הם לא נהנים מהקרניים של השכינה, אלא הם והשכינה, זה מציאות אחת. כי הם הפכו להיות כללים, כלל ישראלים. אז אמר הרב אוירבך לנהגו, לא שאני חס ושלום מזלזל בקברת צדיקים, צריך לנסוע לקברת צדיקים. אבל אתה לא צריך לנסוע לרשב"י למירון דווקא. לא, אל תיסע. לא אמרנו אל תיסע, תיסע. אבל יש לך פה. כל שנה במכון נוהגים, ביום הזיכרון בצהריים, נוהגים לצערנו הרב. הוא נפח למנהג שבצהריים אחרי מנחה, אני מקווה שירגנו את זה מחר, אני לא יודע אם ירגנו את זה, הולכים לסיור בסיור, המילה לא מתאימה, הולכים לסיור בהר הרצל. אם יש, איך נקרא לזה, סיורי גבורה. לומדים את ההיסטוריה של עם ישראל, מימי טרום הקמת המדינה, מחתרות וכו', עד ממש הימים שלנו, ממש מקברים לקברים, קברים נבחרים שמספרים את ההיסטוריה של תקומת ישראל בארצו. סיור מופלא ביותר. אתה חוזר אחרי סיור כזה, ונכנס ליום העצמאות מתוך הגודל הזה, זה מקום אחר. אתה לא תקוע בשכול. אתה לא בקרובה יקדש נדב ואביהו. אתה בקרובה יקדש אהרון אלעזר ויתמר. אתה ממשיך את החיים כי חלקם בחיים. זה משהו אחר. זה חשוב. קשה לי בכלל וגם ביום הזה להפנים את ערך החיים. מהי בכלל קדושת החיים ובשביל מה? טוב, זאת שאלת החיים השאלה הזאת. במשפט אחד, לא יודע איפה להתחיל, איפה לעצור. כן? מי שהיא. אוקיי. לא, מי שהיא כתוב. הבנו. המטרה שבשבילה הקב"ה ברא את העולם זה שנגלה את האינסוף בסוף, שנגלה את האינסוף האלוהי בכל מערכות החיים הטבעיות שלנו. זה נקרא קדושת החיים. שהאינסוף האלוהי, הקדושה, הקודש האלוהי, יתגלה בכל מקום, גם במקומות נמוכים של העולם שלנו. וכן קדושת החיים היא באה לידי ביטוי בזה שאדם אלוקי בכל מה שהוא פועל, בכל מה שהוא חושב, בכל מה שהוא רוצה, בכל מה שהוא מדמיין, בכל דבר. אם אין ברירה, לצערנו הרב יש מצבים שצריך להגיע לקדושת המוות. נכון. כי הורגים אותם על זה שהם יהודים. החתם סופר, אני אקריא לך אולי את החתם סופר. משהו מעין החתם סופר, זה ציטוט, זה לא ציטוט מדויק. אבל אני קורא, שישראל שנהרג על ידי אקום, אפילו היה רשע וגרוע, נקרא קדוש. למה? למה? כי הוא יהודי. כי הוא יהודי, כמובן שהמקום הטבעי של יהודי, של עם ישראל, זה בארץ ישראל. וגם אם לא. יש שאלה אחרת, חצי שאלה אחרת. מה קורה, נגיד היום יש לנו איזושהי שותפות של דם, עם לפחות חלק, נגיד הציבור הדרוזי, למשל, חלק מהם. נו, אז דרוזי שנהרג על קידוש השם. איך מתייחסים אליו? זאת לא שאלה פשוטה. הוא קראת איתנו ברית דמים. טוב, לא יודע. אני באמת לא יודע לנו תשובה לשאלה הזאת. כנראה שיש לו מדרגה עליונה במדרגתו, ביחס לעצמו. כן. כן, נכון, המשפט האחרון רציתי לסיים אותו. וממש כן עשו אלו הקדושים שנראו במלחמות עם הערבים כדברי רבי שמעון הנ"ל. אך יש ספק שבני עולם הבא המה, ואחי לו עדות ברורה היא דאף על גב דאי ולא חזי, הם לא היו ראויים בחייהם, אבל נפשם נפש הישראלית שבקרבם חזי, ראויה, ומשתוקקת לחזור למקורה, הרי שהם מוכנים להיות שליחי ציבור של האומה. בהקשר הזה, אני חושב אי אפשר להיכנס ליום הזיכרון, בלי להזכיר את המאמר החשוב, לא נספיק אותו כמובן היום, מאמר חשוב בספר מאמרי הראייה, כמדומני בעמוד 89, עד 90 ומשהו, 93 אולי 4, יש שם מאמר שנקרא על במותינו חללים. מאמר חשוב מאוד. שם הרב דן בכל הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, איך להתייחס לאדם שנהרג על קידוש השם, למרות שבחייו לא קידש את השם. אבל לפי מה שלמדנו כאן, המוכנות להיות שליח ציבור של כלל ישראל, קל וחומר בתקופת גאולה על כיבוש ויישוב הארץ, קל וחומר על זה שהם, הם, אם אפשר לומר, בונים אצלנו את המשכיות החיים, ולא רק הם מזומנים אחרי העולם הבא. יש איזה, כן, היום אנחנו רואים, במותם ציוו לנו את החיים. זה לא איזה דרשה. זה על אמת. במותם ציוו לנו את החיים. אני אומר דברים, אני אומר לעצמי כרגע. לפעמים אנחנו שומעים סיפורים על אנשים גדולים. ואם אנחנו עוסקים ביום הזיכרון שנהרגו על קידוש השם. הסיפורים האלה הרבה פעמים נשארים לנו באיזה תא במוח, ובסדר, סיפורים. הסיפורים האלה מחייבים אותנו. איך הגמרא אומרת, פלוני מחייב את זה, ואלמוני מחייב את זה. כלומר, יש מציאות כזאת, שכשאנחנו נפגשים עם דוגמאות היסטוריות של אנשים גדולים, שפעלו פעולות גדולות, זה לא נשאר כאיזה סיפור. איזה זיכרון היסטורי שפעם היה פלוני אלמוני שעשה כך וכך. לא. אותו הסיפור מחייב אותנו להמשיך את מדרגת החיים שהוא התחיל. אני רוצה אולי לסיים את הדברים אולי בהגדרה. יום הזיכרון זה לא יום הזיכרון שאנחנו זוכרים את מה שהיה בעבר. יום הזיכרון הכוונה שאנחנו זוכרים את אותה התכונה העליונה שהיו אצל אותם הקדושים, שהגיעו למדרגת שליח ציבור, שהגיעו למדרגת מוכנות למסור את הנפש על ארץ ישראל בשביל עם ישראל. הגיעו למדרגה שאף אגב שיהיו לו חזי, מזלי הוא חזי, נשמתם חזי. הגיעו למדרגות האלה, ואנחנו ביום הזה אמורים, אם אפשר לומר, להפנים את התכונה שלהם בקרבנו. זה לא יום זיכרון על משהו שהיה. זה יום זיכרון שאנחנו צריכים לקחת אותו אלינו ולהמשיך אותו הלאה. בחיים. זה באמת המציבו לנו את החיים. זה לא דרשות כאן. זה על אמת. זה באמת. אני לא, לצערי, אני לא פעם ולא פעם נפגש משפחות שקולות. אפשר לראות את זה. יש משפחות שקולות, לצערנו הגדול, שהן תקועות באותה הנקודה שבה החיים שלהם, לא רוצה להגיד נפסקו, אבל שינו כיוון. יש משפחות שקולות, עם כל הקושי ועם כל הכאב, ואף אחד לא בא לזלזל חס ושלום בכאב הזה, אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר לפרט את זה בכלל. החיים השתנו, אבל זאת נקודת מנוף, זאת נקודת צמיחה, לא רק להם, אלא לאחרים. זה קל לדבר, זה קשה מאוד לחיות. ככה. אם לא הייתי שייך למשפחה שכולה, לא הייתי מדבר ככה. אבל אני רואה את קרוב המשפחתי ששייך למשפחה שכולה. צמיחה. התפתחות. התקדמות. לא התעקות בנקודה במקום. או חס ושלום, דעיכה. מה פתאום? אלא באמת לקחת את אותה, את אותו הגודל שאותם הקדושים הראו לנו ולהמשיך איתו קדימה. טוב, אני אזכר בעזרת השם ביום הזיכרון הזה לא רק לזכור את המתים, אלא מתוך כך לקדש את החיים. בשורות טובות.